יצחק דוד גרוסמן.
מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת משפטים. בפרשה שלנו התורה אומרת לנו, מדבר שקר תרחק. התורה משתמשת לגבי שקר תרחק, דבר שהיא לא משתמשת לגבי שאר העזרות. רואים מכאן עד כמה חמור בתורה העניין של השקר. אותו דבר רואים אצל דוד המלך, שאומר בתהילים, שקר שנאתי ותאהבה. תראו את הלשון, שנאה ותאהבה, הוא מסתכל על השקר. כי השם אלוקים אמת, המאור ושמש זכותו יגן עלינו, מפרש את התפילה שאנחנו מתפללים כל יום, אמת ואמונו חויק ולא יבואו. אם יש אמת, יש אמונה. אז הוא אומר שכל עוד שיש באדם איזהו שקר, באיזה מידה שלא יהיה, אי אפשר להשיג את האמונה השלימה על בוריה. לכן אם אתה רוצה להגיע לאמונה שלימה, אתה צריך להסיר ולבאר מלבך כל בחינות השקר. ואז אתה תבוא לאמונה. ולפי זה מבואר היטב מה שאומר המחילתה על הפסוק מדבר שקר תרחק. הרי זו העזרה לפרוש מן האפיקורסיות, כי מאחר שהשקר פוגם באמונה, לכן צריך לנקות את עצמך מהשקר, וכך תפרוש מן האפיקורסיות, ותזכה לאמונה בלויקים אמס. כפי שדוד המלך אומר, דובר שקרים לא יכון לנגד עיניי. וכך אומרת הגמרא, בסוכה ממבב, אומר רב זירה, לא אלי מאיניש לאינוקה דייבנו לוך מידה ולא יויב לי, שאבא לא יגיד לילד שלו, שאני אתן לך משהו ולא אתן לו. למה? משום שמלמד אותו לשקר. כפי שהנביא אומר, לימדו לשונם דבר שקר. וכך כותב השל"ה הקדוש, כי עיקר חינוך הילדים הוא במידת האמת, שהיא היסוד לכל העניין של יראת שמיים. ואם אתה רוצה להיות בטוח שהבן שלך הולך בדרך הישר, תראה בכל הכוח שלך להדריך אותו במידת האמת. כמו שכתוב, לימדו לשונם דבר אמת. וכך מספרת הגמרא במסכת יבמות סמך ג' על רב. רב, אשתו הייתה מצערת אותו באוכל. למשל, אם היה אומר לה לבשל עדשים, הייתה מבשלת חומוס. כשביקש חומוס, הייתה מבשלת עדשים. הכל הפוך על הפוך, כמו שאומרים. לימים גדל הבן של רב, חיה, וראה מה שקורה בבית. מה הוא עשה? כשרב, האבא, שלח אותו להגיד לאמא מה הוא רוצה לאכול, הבן חיה ביוזמתו הפך את הבקשה, ואמר את ההפך. כשהוא יודע שהאימא תעשה את ההפך, וכך זה יצא טוב מה שאבא ביקש. באחד הימים גילה לאביו שזה שהאימא שלו נעשתה טובה יותר ושומעת בקולו, הוא גרם לכך, בזה שהוא הפך את הדברים שלו. רב הזדעזע ואמר לבנו, אינני רוצה שתעשה עוד פעם דבר כזה. אינני רוצה שתתרגל לשקר. שקר זה דבר חמור מאוד, ולא שווה לי כלום אם זה בא על ידי שקר. וכך אנחנו רואים שדוד המלך אומר, מזמור לדוד, מי יגור בו הולך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו. עושה אלה לא ימות לעולם. דובר אמת בלבבו. רבותינו מסרו את נפשם לא רק לא לדבר שקר, אלא גם שהלב יהיה שלם עם כל מילה שאתה אומר. כפי שהובא בשאילתות, מעשה ברב ספרה. רב ספרה היה לו איזה חפץ שהוא רצה למכור אותו. בא אליו קונה, באותו זמן רב ספרה קרא קריאת שמע. הקונה הציע לו סכום בכמה הוא רוצה לקנות את החפץ, והיות ברב ספרה היה באמצע קריאת שמע, הוא לא ענה לו. הקונה הזה חשב שהוא לא עונה לו בגלל שהוא רוצה סכום יותר גדול. הציע סכום יותר גדול. אחרי שרב ספרה גמר את קריאת שמע, אמר לו, אני מוכר לך את החפץ בסכום הראשון, הפחות שהצעת. כי לפי האמת, הסכמתי בלב לסכום הזה. רק לא יכלתי לענות לך, כי הייתי באמצע קריאת שמע. ועליו אומרת הגמרא, את הכתוב, ודובר אמת בלבבו. בספר תולדות יעקב מסופר, שהסטייפלר, הצדיק הגאון רבי ינקב ישראל קנייבסקי, זכר צדיק לברכה, אולץ לשרת בצבא הרוסי. באותו זמן, הוטל עליו לשמור במשמרת בבית חולים. הסטייפלר נרדם בשמירה, ונפלט כדור מהרובה שלו, בלי כוונה. תקב ומיד ששמעו את היריעה, הכניסו את כל הבית חולים לכוננות, חשבו אולי שמחבל פה. כשהכל נרגע, חקרו אותו. אומר הסטייפלר, באותו רגע חשב, שכדי להציל את עצמו, הוא יגיד שהוא חשד במה שהוא חשוד, ולכן הוא ירה. אבל נחרד מהמחשבה הזו, שהוא יוציא חס וחלילה דבר שקר מפיו, החליט לומר להם את האמת, נרדמתי, ונפלט לי הכדור, בלי כוונה. מיד עצרו אותו והיה עליו, כמעט עונש מוות. מה זאת אומרת כמעט? דרשו עונש מוות. לימים סיפר הסטייפלר שעם כל מה שעמד לקרוא לו, הוא לא פחד מזה. כי בטח בקדוש ברוך הוא שבזכות המסירות נפש שלו על האמת, הוא ינצל. שומר מצווה לא יודע דבר רע. וכך עלה, שבניסים גלויים הוא שוחרר. הגמרא במסכת שבועות למד א' אומרת, מניין לנושה בחברו מנה, אחד חייב לחברו 100, שלא יגיד, זה שהוא תובע את הכסף, לא יגיד, אני אתן שהוא חייב לי 200, כדי שהוא יודע לי שהוא חייב לי 100, ועל ידי זה הוא התחייב שבועה, כפי ההלכה, ואני אגלגל עליו שבועה על עניין אחר. תלמוד לומר מדבר שקר תרחק. ואף על פי שעל ידי שקר זה הוא גורם להשיב את הממון ששייך לו, הוא רואה שהוא מתווה ממנו את המאה, הוא לא יקבל. אז הוא יגיד 200, ואז הוא יתווכח אותו על 100, ולכל הפחות יקבל את המאה שלו. אז הוא רוצה לעשות פעולה שיקבל מה ששייך לו. הכל טוב ויפה, אבל לא בשקר. ועל זה אמר הרבי מקוצק, זכותו יגן עלינו, צדק, צדק, תרדוף. שגם את הצדק צריך לרדוף בצדק. צדק, צדק, תרדוף. גם את הצדק תרדוף בצדק, ולא בשקר. הגאון רב שלמה יוסף קנמן, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת פונביץ', סיפר, כשהוא למד בישיבת רדין אצל חפץ חיים, זכותו יגן עלינו, פעם באמצע הלילה הופיע חפץ חיים בהיכל הישיבה, ניגש אליו ואמר לו, שהיום או השבוע הוא מכר כמות של ספרים שלו, חופץ חיים, ויש לו כסף בבית. וכרגיל באים אליו כל מיני אנשים לבקש הלוואות, והיות והוא חושש שמישהו שיבוא אליו לבקש הבאה, מישהו מסוין, האיש הזה לא יחזיר לו, אין לו חשק לתת לו הלוואה, מצד שני הוא לא רוצה להגיד לו, אני לא רוצה לתת לך. אז הוא ביקש מהרב קנמן, מה הוא ביקש ממנו? הוא אמר לו ככה, אני עכשיו מקדיש את הכסף שלי, שאני נותן לך את זה, נעשה קניין שזה שלך. כך שאני אוכל להגיד שאין לי כסף, ולא יצא דבר שקע מפי. אתם שומעים מאזינים יקרים? מהמעשה הזה אנחנו למדים שלא יתיר החופץ חיים לעצמו לומר, אין לי כסף מכוח היתר לשנות מפני השלום. הוא לא רצה להגיד לו שהוא לא רוצה לתת לו בימי השלום. אז יש לו היתר, מותר לשנות מפני השלום. לא, הוא לא רצה להוציא שקר מפיו. תלמיד הבעל שם טוב זכותם יגן עלינו לימדו אותנו, שאדם שכל חייו מחזיק במידת האמת, יש לו את הכוח להתגבר על כל המכשולים והניסיונות, גם במצבים הכי קשים. וכך מבאר החידוש הארי מגור, זכותו יגן עלינו, את הפסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים. איך יעקב עבר את כל המצרים, את כל הקשיים, על ידי יעקב? מה זה יעקב? אמת, מידת האמת. תיתן אמת ליעקב. בכוח של מידת יעקב, הוא עבר את כל המצרים, את כל הקשיים. הסבא שלי, סבא רבא, הרב הצדיק רבי יצחק דוד גרוסמן, שאני קרוי על שמו, חי בעניות ודחקות בירושלים. 10 ילדים גדלו אצלו בבית הקטן, והיה צריך לדאוג למזון ומחיה של המשפחה. הוא היה אומר תמיד, הסבא היה אומר תמיד ככה בהלצה, מה אני אעשה? שהילדים יושנים על המזרונים, מה אני עושה איתם? אם אני אעיר אותם, אז אני צריך לתת להם לאכול, אז כולם פותחים את פיהם לאכול, ואין לי. ואם אני אמשיך לתת להם, אמשיך לישון, יש איזו אמרה שאם אתה יושן הרבה, אתה גודל, אז יגדלו, אז לא יהיה מקום בבית. אבל כך היה המצב. באחד הימים, גמלה בליבה של הסבתא, הצדקת פרל, אשתו, לפתוח חנות קטנה למכירת כלי כסף, מהדברים שהיא אספה מכל החיים שהייתה קלה, והאירוסים, והחתונה, מה שהיה לה בבית, פמוטות, גביעים, מה שרק היה לה בבית, אספה את הכל, עשתה שולחן בכניסה לבית, כתבה שלט, מי שרוצה יכול לבוא למכור, לקנות. כתבה שלט, מי שרוצה יכול לבוא לקנות בזול. הגיע יום שישי ערב שבת קודש, הסבתא הייתה עסוקה בחנות לקראת שבת, ביקשה מבעלה רבי יצחק דוביץ' שיועיל לשבת בחדר החיצון, אולי יתמזל מזל ויבוא קונה לקנות. הסבא לקח חומש והתחיל לעבור על הסדרה, שניים מקרא ואחד תרגום, והיה מנותק מכל מה שקורה בסביבו. בדיוק באותו שעה, עבר ליד הבית צעיר ערבי, זה היה בעיר עתיקה, השגץ הזה הציץ פנימה, וראה שהסבא מרוכז בחומש, ולא מבחין ממה שמתחרש מסביב. לקח השגץ הזה, סל, התחיל לרוקן את כל מה שבא ליד, מה שסבתא סבא ממנה, מהחיות שלה, מהשכינים. בהשגחה פרטית, באותו רגע הסבתא יצא מהמטבח ורואה אותו שאוסף את הדברים. אז התחילה לצעוק. והגוי הזה, ברוב חוצפתו, עונה לה, מה את צועקת? אני קניתי את זה. הסבתא אומרת לבעלה, תגיד לי, הוא שילם? הוא קנה? הסבא רבי צחוק דוד הרים את עיניו, כששמע את השאלה, קפץ ממקומו, ומעומק הלב הרים, קול צעקה, ואמר ביידיש, ארזוק דרחמונו לצלן הליגן, ארזוק דרחמונו לצלן הליגן, הוא אומר רחמנא לצלן שקר. זה היה התגובה שלו. הסיפור הזה התגלגל אז באותם ימים בחוצות ירושלים, לראות את גודל העירת שמיים של הסבא, שמה כאב לו? רחמנא לצלן הוא אומר שקר. כך התנהגו אבותינו ורבותינו הקדושים, כי משה אמת ותורתו אמת. מאזינים יקרים, השבת נקרא גם שבת פרשת שקלים, שבו קוראים בתורה את פרשת השקלים מפרשת כי תשא. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מצוות עשה על כל אחד מישראל לתת מחצית השקל, בכל שנה ושנה. ומהכסף הזה קנו את הקורבנות הציבור במקדש. וצריכים להביא את הקורבנות בכל שנה מהתרומה לאותו שנה דווקא, ולא שנה אחרת. והכלל במצווה זו של מחצית השקל, שאפילו אני המתפרנס מן הצדקה, חייב לתת מחצית השקל. כמו שכתוב בתורה, העשיר לא ירבה והדל לא ימית ממחצית השקל. כל השקלים האלה מכל ישראל, הביאו אותם לבית המקדש עד לחודש ניסן, לראש חודש ניסן. שנאמר זאת עולת חודש בחודשו, אמרה התורה, חדש בהווה קורבן מתרומה חדשה. וכדי שלכל כלל ישראל יהיה חלק בקורבנות שבאים לחפר על כלל ישראל, התחייבו כולם להביא מחצית השקל. ולכן, התחילו בראש חודש אדר להשמיע על השקלים, כדי שכל אחד ואחד יכין מחצית השקל. תקנו חכמנו שבשבת הסמוכה לחודש אדר, או בשבת שחל בו ראש חודש אדר כפי שהשנה, יהיו קוראים בתורה בפרשת שקלים. לפי שבשבת כל העם נספים לבתי כנסיות ובתי מדרשות, שומעים את הבעל קורא שקורא בתורה, נמצא שקריאה זו בפרשת שקלים היא הכרזה הראשונה על המצווה הזאת לעשותה בעונתה. עכשיו שאין לנו בית מקדש קיים ואין לנו קורבנות, וגם מצוות מחצית השקל אין לנו אגד, אבל פיקן, אנו קוראים בתורה בפרשה זו בלפני אדר או בראש חודש אדר. החביבות של המצווה הזאת היא כי ממנה למדים ממחצית השקל שכולנו שווים לפני המקום, לפני הקדוש ברוך הוא. והקורבנות שמחפרים על עם ישראל יכולים לעשות רק אם כולנו נרגיש שאנחנו שווים. אין אני, אין עשיר, אין רחוק, אין קרוב, כולם קרובים לקדוש ברוך הוא. כל יהודי הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וקורבן כולם עולה לריח ניחוח לשם, לחפר עליהם על כל עוונותיהם. ולכן צריך להיות מחצית השקל, למה לא שקל שלם? לדעת שאתה חצי, והשני חצי ביחד אנחנו שלם. חז"ל אומרים לנו, שמשה רבנו התקשה להבין מה זה מחצית השקל. הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, ואמר לו, זה ייתנו, כזה ייתנו. צריך להבין מה היה הקושי של משה רבנו להבין מה זה מחצית השקל. מחצית השקל זה מחצית השקל. ההסבר הוא כך. כי הקדוש ברוך הוא אמר על מחצית השקל, ונתנו איש כופר נפשו אל השם, שהמטבע היא כופר נפש. משה רבנו התקשה, איך יכול להיות שכסף יכול לחפר על נפשותיכם? כסף זה דבר גשמי. הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, ורימז לו בזה כך. אש יש לו שתי תכונות. תכונה שלילית, אש שורפת, אש הורסת, מחריבה, חמנה לצלן, שריפה, הכל נהרס. ואותו אש, יש לה תכונה חיובית ביותר. אתה רוצה לחמם את הבית, אש. להעיר את הבית, אש. לבנות, אש. זהו מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו. אתה צודק, משה, בשאלה שלך, שאתה לא יכול להבין איך כסף דבר גשמי מחפר על הנפש. התשובה היא, איך אתה משתמש עם הכסף? כמו שבאש יש את שתי התכונות האלה, אותו דבר הכסף. כסף יש לה תכונה שלילית, כל התאוות, כל היצרים. אבל באותו כסף אתה יכול לחמם לבבות, להכניס אור לבתים. ולכן, תלוי איך אני משתמש עם הכסף. ולכן הקדוש ברוך הוא הראה לו מטבע של אש. אם אתה תשתמש עם הכסף באש של הקדושה, בהתלהבות שאתה הולך לקיים את מצוות השם, לזכור שבזה הולכים לקנות את הקורבנות, אז זהו לכפר על נפשותיכם. זה ישרוף את כל האישים הבלתי רצויים. ולכן, מקדימים פרשת שקלים לפרשת זכור, שזה מחיקת עמלק, תם הדבר הוא, אומרים לנו חז"ל, מפני שבזכות מצוות השקלים זוכים למחיית עמלק. והקדוש ברוך הוא ציווה לישראל לתת מחצית השקל כופר נפש כדי להקדים רפואה למכה. כך אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד אמן הרשע לשקול שקלים לחלות את עם ישראל. כמו שכתוב במגילת אסתר, בעשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך. לפי כך הקדים הקדוש ברוך הוא וציבה על עם ישראל לתת מחצית השקל, שבזכות אותם שקלים שנתנו עם ישראל, הכוח שלהם היה לבטל את השקלים של המן הרשע. תלמידי הבעל שם טוב אמרו ששקל זה גימטריה נפש, 430. ושקל זה גם ראשי תיבות, שכבך, קומך, לכתך. זאת אומרת, כשאתה שוכב, אתה קם, אתה הולך, תמיד תזכור שיש לך נפש אלוקית, שיש לך תפקיד, שבית השם לנגדי תמיד. אבל יש כאן תכונה, נקודה מאוד חשובה, שקשורה עם העניין שאמרנו, מקדים רפואה למכה. אמרנו, העשיר לא ירבה, והדל לא ימית. זאת אומרת, שמחצית השקל מראה שכולנו שווים, כולנו מאוחדים. אני חצי, אתה חצי. ואפילו אתה דל, מה זה דל? אין עניות אלא בדעת, אפילו שאתה במצב שבדעת אתה דן, על ידי המחסית השקט אתה יכול לעלות מזה. כך כתוב בפרשת כי תישא, שהקדוש ברוך הוא אמר, כי תישא את ראש בני ישראל, על ידי זה אתה מרים את הראש של בני ישראל. כי על ידי מחצית השקל אתה רואה שכל יהודי הוא יקר לפני הקדוש ברוך הוא. והמחצית השקל מראה לך על אחדות של עם ישראל. מה היה הטענה של אמן הרשע על אחשוורוש? ישנו עם אחד מפוזר ומפולג, אז לכן אפשר לפגוע בהם. מה היה התשובה? לכנוס את כל היהודים, לחבר אותם. מחצית השקל שנתנו אז בבית מקדש, הביטוי של אחדות, ממילא זה ביטל את מה שאמר המן לחשברוש. לכן הקדים הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, שהשקלים האלה ביטלו את השקלים של המן הרשע. מאזינים יקרים, אנחנו צריכים לדעת שמחצית השקל מלמד אותנו שעל ידי שנותנים את זה באש, בהתלהבות, עושים את המצוות ובפרט מצוות הצדקה בהתלהבות, על ידי זה אתה מגיע לכופר נפשו לשם. אבל כתוב עוד נקודה בפרשת כי תישא. כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לשם בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. אין מקרא יוצא מדי פשוטו. למדנו שעל ידי מחצית השקל, על ידי הצדקה, לא יהיה בהם נגף. אנחנו עכשיו זקוקים להבטחה הזאת, ולא יהיה בהם נגף, על ידי שאנחנו נעשה ונקיים את המצווה של אחדות בתוכנו, ועל ידי שניתן את הצדקה באש של התלהבות באמונה בקדוש ברוך הוא, ונדע שכל יהודי הוא יקר אצל הקדוש ברוך הוא, על ידי זה אנחנו נזכה בעזרת השם ולא יהיה בהם נגף, ונהפוך את הנגב לגפן, אותם אותיות. ואני רוצה לסיים במה שהחידוש הארי מגור תמיד התלהב בשבת זו. הוא אמר על הפסוק בכי תישא, אומרים חז"ל במדרש תנחומא, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כשאני אמות, איך אני אזכר? אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שאתה עומד עכשיו ונותן להם את פרשת שקלים, ואתה זוקף את ראשן, כך בכל שנה שיקראו את הפרשה, אז אני רואה אותך כאילו אתה עומד שם וזוקף את ראשן של ישראל. זאת אומרת, ההבטחה הגדולה יש לנו במדרש הזה, שבכל דור ודור שמגיע פרשת שקלים, משה רבנו זוקף את ראשם של בני ישראל. אז השבת הזאת היא שבת מסוגלת לנצל מכל הפגעים ומרים בשין. שנזכה שבזכות השבת הזה, נזכה ולא יהיה בהם נגב, והקדוש ברוך הוא ישפיע לנו, משנכנס עוד מרבים בשמחה, שנוכל לעבוד את השם מתוך שמחה וטוב לבב, ונזכה לגאולה השלמה, אמן. שבת שלום ומבורך.